Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנורה מבטחים מציעים לכם ודאות פיננס. באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של מנורה מבטחים יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית מנורה מבטחים. הלינק בתיאור הפרק. בכפוף לתנאי השימוש.
אנחנו פותחים כרגע את פרק 144 בפודקאסט, מה שלומכם? חג שמח, עדיין אנחנו בחנוכה. ישראל חסיד, מה העניינים? מה שלומך?
בסדר.
חג שמח. חושב,
חג שמח.
איך אתה מעביר את החג?
קצת יותר עם המשפחה.
כן.
אבל אתה יודע, חג החנוכה הוא חג האור, הוא חג האחדות. צריך בכל אופן להיות קצת בחיק המשפחה.
חג החנוכה הוא החג הארוך ביותר ביהדות. חשבת על זה פעם?
וואלה, נכון.
כן? כן. אז כן, זה באמת הזמן שאנחנו מנסים באמת להתרכז באור על אף כל החושך, ואנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה על הרבה מאוד מהחושך הזה שנפל עלינו בשבעה באוקטובר. ישראל חסיד, אתה דובר זקה תל אביב, נכון?
נכון.
אז עשינו את החידוד הזה, שהוא חידוד חשוב, כי בעצם, אני אתן רגע את הרקע מהעיניים שלי. הפיגועים הגדולים, פיגועי ההתאבדות הגדולים של שנות ה-90, של את רבין פרס, הם הועידו לנו פגישה עם גורמים שמעולם לא הכרנו קודם, וזה חבר'ה חרדים שמגיעים לזירת האסון, ולמעשה עוסקים במלאכת הקודש של, מה שנקרא, לא נעים להגיד את זה, איסוף חלקי הגופות, כן? כי הפיצוצים היו כל כך עזים, והנזק היה כל כך רב, גם שלא היה נשאר צלם אנוש. ואנחנו מכירים בדרך כלל את החרדים, שהם כועסים מאוד כשעושים איזה שהם חפירות ארכיאולוגיות, או סוללים כביש, ויש שם בעצם איזשהו אתר קבורה עתיק, אבל יש צד שני למטבע הזה, זאת אומרת, החשיבות שהאוכלוסייה החרדית, על בסיס גם האמונה היהודית, רואה בהשבת גוף האדם לקבורה ראויה, נכון? אז הצד השני של המטבע זה גם מה שנקרא אז חסד של אמת, נכון? ככה קראו לזה אז. וברבות השנים, או במהלך הזמן, זה הפך להיות זקה, זיהוי קורבנות אסון. עד כאן, נכון?
פיקס.
עכשיו, עמדנו בשיחתנו הקצרה שקיימנו לפני ההקלטה על ההבדל בין זקה תל אביב לזקה ירושלים. בוא תן לי רגע, תסביר רגע.
יש בעצם בארץ שני ארגוני זקה, שני עמותות שונות, שני סמלים שונים. המטרה, אבל המטרה היא משותפת, לדאוג לכבוד המת. יש את ארגון זקה ירושלים, מיסודו של יהודה משי זהב, שהם סמל קצת שונה מאיתנו, הנהלה שונה, ויש את ארגון זקה תל אביב, שזקה תל אביב...
בוודאי לא ניכנס עכשיו לענייני משי זהב, כן? אבל הארגון הזה, שהוא היה יותר בולט לפחות מבחינה תקשורתית, בגלל הדמות הבולטת של משי זהב, עם כל הסיפור שלו שהתפוצץ וההתאבדות של משי זהב, אז הוא נקלע לקשיים, אני מבין, נכון?
נכון. ארגון זקה ירושלים באמת אכן היה בקשיים. המוטיבציה שם ירדה, המנהלה שם השתנתה. בפעילות שלנו, בארגון שלנו, זה לא נגע ולא פגע, כי אנחנו ממש לא היינו תלויים בהם, והם הצליחו לשקם את עצמם עכשיו. עכשיו המלחמה באמת קצת שקמה אותם. זהו, הם פועלים באזור אחד, אנחנו פועלים באזור שני.
באיזה אזור אתם פועלים? כל גוש דן?
כל גוש דן והמסתעף אליו. זאת אומרת, ממש, כל הכמות אירועים שאנחנו מטפלים בשנה באזור גוש דן, לפי הדוחות של משטרת ישראל, זה אותה כמות אירועים שארגון זקה ירושלים מטפל בכל חלקי הארץ.
אוקיי.
ארגון זקה תל אביב מגיע, למשל, לכל נפטר שנפטר בבית. גם בן אדם בגיל 110 שנפטר בבית, מגיע מתנדב של זקה תל אביב.
למה?
מגיע אליו לבית. בן אדם שנפטר לו מישהו בבית, לא משנה כמה גדול הוא יהיה, הוא חרב עליו עולמו ברגע.
לא, בסדר, אבל אני מכיר, כשמישהו נפטר בבית, אז מגיע בדרך כלל אמבולנס פרטי לפנות את הגופה.
נכון, אבל עד שהאמבולנס פרטי מגיע, א', זה דבר ראשון להוריד את המת לרצפה, לחסות אותו, כל העניין של כבוד המת, וב', ללוות את המשפחה, להסביר להם על תהליך הוצאת רישיון קבורה, הזמנת חלקה, הזמנת לוויה. יש לנו גם כן גמח של איסוף תרופות, בשיתוף עם עמותת חברים לרפואה. נוצר מצב כזה שבן אדם ש...
זאת אומרת, רק שאני אבין, כי באמת לא עלינו, אנחנו לא רוצים להתנסות אף פעם במקומות האלה, אבל בן אדם חלילה באמת נפטר לו מישהו, בסיבה טובה אפילו בבית, או לא יודע מה, אז הוא מתקשר נגיד למדה או למשטרה, נכון? לעדכן אותם?
מתקשר למדה, מדה כן. מעבירים את האירוע למשטרה, אתה צריך להבין שזה כזה יחידה משטרתית, ואנחנו מקבלים את זה מהמשטרה בעצם. ואז מגיע מתנדב ומלווה אותם, מגיע אמבולנס פרטי.
כמה מתנדבים יש לכם?
בארגון זקה תל אביב יש קרוב ל-600 מתנדבים, mm-hmm. 600 מתנדבים פעילים. כל עיר והצוות שלה, הראש צוות שלה, אתה יודע, זה מחולק לפי...
אז לכל מקרה מוות, כל מקרה פטירה, אתם מגיעים?
בארגון זקה תל אביב, לכל מקרה פטירה
מגיעים... ובירושלים זה אחרת?
לא, לא לכל מקרה מוות, רק אירועים טרגיים, תאונות דרכים, שיש ממצאים יותר, נפילות מגובה, התאבדויות, ירי, פיגועים, כל הדברים שאנחנו
רואים. לא, הפיגועים אנחנו מכירים, אבל בעיתות שגרה, זאת אומרת, במיתות נגיד שאינן...
בן אדם בגיל 100 שנפטר בבית, בסביבה טובה, בבית שלו, של הילדים שלו, לא מגיע מתנדב שזקה ירושלים.
אוקיי, אבל אתם מגיעים. פרטי. בסדר, אוקיי.
זה אחד ההבדלים בינינו, יש לנו בינינו עוד הבדל ניכר, שאנחנו משתמשים בסקיות שחורות, והם משתמשים בסקיות לבנות.
טוב.
זה גם הבדל.
אוקיי.
הבדל קטן.
באריזה, מה באריזה, שנקרא, כן. כן.
אוקיי. המיתוג עושה את הכל בסופו
משהו,
של דבר.
כן. אוקיי, אבל בדרך כלל, זאת אומרת, אפילו גם בקונוטציות שלנו, ותכף כמובן נגיע למקרה שאנחנו דנים בו היום, הפעילות שלכם או עיקר התרומה שלכם זה באמת בזירות אסון, נכון?
נכון, גם בזירות אסון וגם בסיוע, אתה צריך להבין שארגון זקה תל אביב, מעבר לפעילות שלו סביב המתים, אנחנו גם נותנים סיוע למכון לרפואה משפטית.
מה זה אומר?
באבו קביר יש לנו צוות שיום יום נמצא שם. המכון לרפואה משפטית באבו קביר נמצא בקשיים של כוח אדם, יש שם כמה רופאים בודדים, רופאים פתולוגיים. אתה צריך להבין שכמו המכון לרפואה משפטית, ברשות הפלסטינית יש 3 כאלה, ופה בארץ יש רק אחד. אנחנו נותנים להם סיוע, אם זה בשינוע לסיטי, עד לפני כמה שנים בכלל לא היה שם מעבדת סיטי, היינו מעבירים את זה באמבולנסים של זקה תל אביב, לאסף הרופא לעשות כל בדיקת הדמיה שהיו צריכים לעשות לגופה, היינו מעבירים את זה. והם נותנים שם מענה וזירוז של הנפטרים, אם זה סיטי, אם זה הכנה לנתיחה, כל הליווי שצריך לעשות באבו קביר, יש לנו צוות שנמצא שם במכון, יום-יום, כבר למעלה, קרוב ל-10 שנים אנחנו נמצאים שם, יום-יום צוות...
איך אתה התגלגלת לתפקיד הזה, למקום הזה?
אז אני בן 24, אמנם בחור צעיר, אני נולדתי כשאבא שלי כבר היה מתנדב בזקה, וכל החיים גדלתי וידעתי מה זה הדבר הזה, זקה, בגיל 10 כבר ידעתי מה זה התאבדות, ממש כאילו גדלתי בתוך זה, כמה שההורים שלי נסו להסתיר את זה מהילדים, אבל בסופו של דבר חיינו לצד זה. ובארגון זקה תל אביב גם כן, אפשר להתנדב רק בן אדם נשוי. רווק לא יכול להתנדב, תמיד אתה יודע, אתה בחור נמרץ. יש איזו תקנה שבן אדם נשוי, יש לו יותר רגישות לכבוד המת. יש איזו תקנה כזאת. ותמיד, אתה יודע, אתה בחור צעיר, אמרתי, אני אתנדב, ולא יכלתי להיכנס לארגון. כשהתחתנתי, נכנסתי לארגון, נכנסתי להתנדב בתור מתנדב רשמי, להגיע למקרים ולטפל ולסייע, ונכנסתי יותר לעומק, הבנתי...
זה פעם ראשונה שראית גופה נגיד?
לא, לא, אני כבר כמה שנים רואה גופות, אבל זה מקרה שגרה, זאת אומרת, גם בתאונות דרכים, גם במקרה מוות רגילים, אתה יודע, זה לא, המקרה שלנו עכשיו זה, גם אנשים שמתנדבים בזקה 30 שנה, היו בהלם מזה.
לא, זה בוודאי, אבל, אבל אני...
לא, זה לא פעם ראשונה שאני רואה גופה, אני ראיתי המון גופות בחיים שלי, גם בתור נער, שהייתי עם אבא שלי ברכב, הוא היה יוצא למקרה, לפעמים הייתי מצליח לזרוק מבט ולראות הרוג מתאונת דרכים או כל דבר אחר.
זה לא פוצע קצת את הנפש, העיסוק הזה במוות כל הזמן?
למפרע... למפרע אני מסכים עם זה שזה באמת פוצע את הנפש, כשילד בן 14 רואה בן אדם שנהרג בתאונת דרכים, אבל אנחנו כבר לאחר מעשה. זאת אומרת, כמה ש... אני את הילדים שלי לא אקח איתי למקרים. אני אהיה איתם באוטו, אני לא אצא למקרה. זה אחד הדברים שאני אמרתי שאני לעולם לא אעשה, כי אני מבין את הנזק שזה יכול לעשות לראות אמת.
אז כמה שנים מאז שהתחתנת?
אני 4 שנים.
זאת אומרת, 4 שנים אתה פעיל בזקה ממש, כאילו לא נכון, רק בתור בן של אחד מראשי הארגון, נכון?
נכון.
תתאר לי רק את השגרה כדי שנבין, זאת אומרת, אחת לכמה זמן אתה נקרא לצאת לשטח?
אז השגרה היא כזאת, אתה בעצם עובד, כל המתנדבים בארגון זקה תל אביב הם בהתנדבות מלאה בארגון. כל אחד יש לו את העיסוקים, אחד הוא שכיר, אחד הוא עצמאי. וכשיש מקרה...
יש גם אנשים שהם אברכים, זאת אומרת שהם...
בוודאי, אוקיי. יש אברכי כולל שיושבים ולומדים, אבל הם מזניקים אותם באזור שלהם. כן. יש, בוא נניח, יש מקרה מוות ברחוב קיבוץ גלויות, דוגמה. בן אדם בן הנפטר, אז יש את הראש צוות של יום שני, שלישי, רביעי, כל פעם הראש צוות שלו, והוא מוציא את המתנדב, פשוט מרים טלפון המתנדב, זה מתנהל גם כן בקבוצת וואטסאפ, ומוציא אחד, שתיים, שתי, okay. שתיים, שלוש מתנדבים, מוציא אותם למקרה, אתה מגיע, מסביר למשפחה, המון פעמים המשפחה אומרת לך, אל תיכנס אליי לבית בבקשה, תצא החוצה.
למה?
הם לא מבינים את המשמעות שזה דקה, הם חושבים שאתה... הם, okay. הם לא חושבים. ויש משפחות שאתה ממש מגיע ואתה אתה, אתה מציל אותם, באמת ממש מציל אותם, אתה מגיע למקרה, זה יכול להיות שאתה נמצא במקרה 10 דקות, וזה יכול להיות שאתה נמצא במקרה 4 שעות, זה תלוי גם כן מתי האמבולנס מגיע, אתה יודע, אתה עוזר לנהג אמבולנס להוריד את הגופה, להרוז אותה, לפעמים גם יש ממצאים אז לטפל בזה.
מה היה נגיד המקרה הכי מזעזע שצריך להתעכל בו עד לשביעי באוקטובר?
אז אני, אמנם אני לא עשיתי שירות צבאי, אבל אבא שלי וכל האחים שלי בשירות צבאי, הם גם היו עכשיו במילואים, אני עשיתי שירות ביטחוני. שירות אזרחי עשיתי, שירות לאומי, בארגון איחוד הצלה, בארגון המתנדבים הלאומי, שם עשיתי שירות, ועברתי קורס חופשים, ואוטומטית, אתה יודע, אני מגיע למקרים, המון פעמים קרה לי שאני מגיע למקרים, ותאונות דרכים, ותאונות דרכים קדלניות. המקרים הכי קשים שהיו לי, זה היה לי מוות בהריסה, שהייתי במקרים של תינוקים, במוות בהריסה, זה מקרים שאין דם, אין ממצאים, אבל הרגש שם פוצע אותך, זה משהו שקשה מאוד להתמודד עם זה, שהאבא והאימא נמצאים בבית, לפעמים אתה גם מגיע למקרה, שזה ילד שחיכו לו המון המון שנים, האימא עברה המון טיפולי פוריות, והילד הגיע בשעה טובה, ובסוף הוא נפטר ממחלה כלשהי, לא התעורר בבוקר, זה המקרים שתמיד פחדתי מהם להגיע אליהם,
וברמת, בוא נאמר, האירועים האסוניים, החבלניים וכיוצא באלה, דברים, איזשהו משהו
אז ש... אז יש, יש את המקרים שהייתי פה...
כי שוב, אני אומר לך, אני, וכנראה שיש לי יתרון של 20 שנה עליך, פחות או יותר, באמת אני זוכר את הזעזוע בראש ובראשונה מהפיגוע בקו 5 בדיזנגוף באוקטובר 94.
שם אבא שלי נכנס לזקה.
זה היה באמת אירוע מכונן ברמת הפצע הלאומי. שוב, הכל היום אנחנו רואים אותו בפרספקטיבה אחרת, אבל גם זה היה למה, כי באמת היה שם המון חומר נפץ, והעדיף התנפץ על, על אוטובוס שהיה עומה באנשים, ובאמת, אתה ראית שם מתנדבים חרדים, גם זה הייתה תמונה אז לא מוכרת, שמתעסקים באמת בלאסוף עם שפחתלים מהאספלט בשר חרוך של בני אדם, כן?
באמת, אתה יודע... אולי יום אחד גם אבא שלי יתארח אצלך, אבל הוא, גרנו בתל אביב, אני גדלתי כל השנים בתל אביב, גרנו ברחוב בילו, בתור ילד, ושעת הפיגוע, אבא
לא
שלי...
לא רחוק מכאן.
כן, אבא שלי היה סקרן. הוא עבר לשם, הלך לשם, הוא תמיד מספר איזה, הוא הגיע לשם...
מה, זה אוקטובר 94? כן, בקו 5.
כן, הוא הגיע לשם, אז השוטרים אמרו לו, ראו חרדי, אמרו לו, תבוא לעזור לנו. וזה פעם ראשונה שהוא באמת הוא נחשף לדבר הזה, אסף ממצאים, אסף... היה שם המון עבודה, אנשים שם התפרקו לרסיסים, ממש לרסיסים, על קירות
נכון,
הבניינים,
נכון,
זה
נכון,
היה...
חשמל, עצים, זה נכון, נכון, על עצים, כן.
ושם בעצם הוא קיבל את ההחלטה שהוא נכנס להתנדב בארגון זקה. זה היה... אין חכם כבעל הניסיון, שם הוא צבר את הניסיון הרב, ש... את הניסיון שהיה שם, והיה שם המון עבודה, הוא אמר לי שגם לא היה כוח אדם מספיק שם במקום.
אז אמרנו, באמת, כן. הארגון הזה באמת נוסד תוך כדי תנועה, ובאמת הפיגועים הם אלה שהפכו אותו לאיזשהו גוף שהוא נלווה לכוחות הביטחון המוכרים. אני חושב שנתנו מספיק רקע באמת כדי להגיע לשבעה באוקטובר, אז בוא רק תספר לנו, אמרנו, את סיפרת לי שאתה גר בבית שמש, נכון? נכון. למרות שאתה בזקה תל אביב.
נכון.
אתה, כשאתה בשבתות ובחגים, יש לך איזה ביפר עליך, אתה הולך עם איזה משהו שמטריע כשיש איזה אסון?
אז בתור מתנדב זקה אתה לא הולך עם ביפר, כי בשבת המת הוא מוקצה. אסור לגעת בנפטר בשבת. אבל כן, יש המון מתנדבים אצלנו
בארגון. רק תעצור את זה כאן. זאת אומרת, אם משפחה נגיד ביום שישי בשמונה בערב, והולך לעולמו בן משפחה.
אז מגיע אמבולנס פרטי ולוקח אותו לקירור.
אז אתם לא... אז אתם לא... הבנתי, נכון. אוקיי, טוב.
כמובן שבאזורים שיותר בריכוזים חרדיים, אז אתה יודע, רצים לבית של מתנדב ואומרים לו, יש לנו מישהו שנפטר, אתה יודע איך זה עובד. לא אחת קרה לי שהייתי אצל אבא שלי בשבתות ובנה נופק בבית ואומר, השכן נפטר.
נו.
שזה, אז הוא הולך לבית ומכסה, אסור לגעת.
אסור לגעת, כן.
הוא מסביר להם, אפשר לחכות, להשאיר אותו בחדר ממוזג, להעביר אותו, אפשר להעביר אותו לחדר ממוזג.
כי מה, כי אמבולנס פרטי לא ייכנס, כי זה לא פיקוח נפש
נכון.
בעצם.
אז הוא טוב. מעביר אותו לחדר ממוזג, חדר עם מזגן, אתה יודע, בחורף זה קצת פחות בעיה, אבל בקיץ זה בעיה יותר גדולה. ובעצם מוצאי שבת, יש המון מקרים שנשארו ממצאים בבית, אז מתנדב מוצאי שבת, מגיע הבנתי. לכתובת.
טוב, בוא תחזיר אותי לשבעה באוקטובר, שמחת תורה?
שמחת תורה.
כן, אתה...
אני נמצא בבני ברק אצל האדמור. אני
חסיד ביאלה אמרנו, ביאלה, כן.
נכון, חסיד ביאלה בני ברק, אני נמצא אצלו, אתה יודע, שמחת תורה אצל האדמור, זה אחד החגים החזקים, עומדים על הטריבונות, רוקדים, שמחים, שותים קצת קוניאק, שותים קצת ערק.
בין הקפה להקפה.
בין הקפה להקפה, נכון.
אזעקות, אזעקות.
אזעקות פחות שמענו.
היו אזעקות בכל הארץ.
נכון, היה אזעקות בכל הארץ, אבל אתה יודע, פחות נתנו זה... חשיבו, זאת אומרת, ירדו לממדים, אבל כאילו זה לא היה העניין.
Okay, אוקיי, כן,
אנחנו פה בארץ רגילים לזה שיש אזעקות. ולקראת צהריים, בסביבות השעה 12, אשתי, מישהו מגיע, הוא אומר לי, אשתך צריכה אותך דחוף.
מגיע?
לבית כנסת.
אוקיי, אשתך בעזרת נשים, איפה היא?
אשתי הייתה בכניסה לבית כנסת, למטה. בקיצור, אני יורד מתחת לבית כנסת, אני יורד למטה, ואני רואה את אשתי בהיסטריה, היא אומרת לי, מחפשים אותך בטלפון דחוף. עכשיו, אני אמרתי לה, רגע, אני ראיתי אותה כל כך בלה, אמרתי לה, איפה תמר? אבל יש לי ילדה קטנה בת שנה, אמרתי, איפה תמר? היא אומרת לי, הכל בסדר, אמרתי, אני רוצה לראות אותה, הייתי בטוח שקרה לה משהו.
נו.
וראיתי את הבת שלי משחקת שם, היא אומרת לי, מתקשרים אליך דחוף, אמרתי לה, תגידי, קורה לי המון שאנשים מתקשרים אליי, לא כל אנשי קשר שלי שומרי שבת.
בשבת וחג?
לא כל אנשי קשר שלי שומרי שבת, יש אנשים שמתקשרים, שולחים הודעה. בקיצור, היא מוציאה את הטלפון, היא אומרת לי, לא, השכן התקשר אליך, יש לי שכן שהוא חובש. אני רואה קרוב ל-40 שיחות וואטסאפ ממנו. אני מרים טלפון, הייתי בטוח שיחה חזרה.
כן.
הוא אומר לי, אני פרצתי לך למחסן, לקחתי ירקות מיגון, אנחנו במלחמה, ירדתי לדרום. אני אומר לו, מה, כאילו, לא הבנתי איפה אני נמצא בכלל. והוא אומר לי, כן, יש מלחמה, יש עשרות הרוגים, יש מלחמה. זהו, הסתיים השיחה, אמרתי, יש עשרות הרוגים, אני ארד למכון, לבן צבי 67.
המכון לרפואה המשפטית באבו כביר.
המכון לרפואה המשפטית באבו כביר. התחלתי להתארגן, התחלתי לבדוק, הלכתי לקמבץ שלנו, הלכתי לכמה אנשים בארגון.
מה, זה כולם בבית כנסת?
כולם בבית כנסת, כן.
אוקיי.
אני מכיר אותם, אני יודע כל אחד איפה הוא מתפלל, כל אחד לאיזה קהילה הוא
משתייך. זאת אומרת, עברת בין בתי כנסת.
עברתי לכמה בתי כנסת, ואז התארגנו,
על מה מדובר? מה זה, כיתת כוננות כזאת של זקה?
לא, זה כמה אנשים, זה קמבץ, זה ראשי צוותים, אתה יודע, דיברנו עכשיו, אמנם אנחנו בלי טלפון, אני הייתי מטלפון עליי.
אז אתה מסתובב בבני ברק, והולך בבית כנסת ואוסף את האנשים.
הלכתי לאיזה ארבע בתי כנסיות, ואמרתי להם, חלקם ידעו, חלקם לא ידעו, והתארגנו לרדת לבן צבי. לא ברכב, ברגל.
לעשות מה? לעשות מה שם?
להתחיל, אנחנו רגילים שיש אסון עם כמה עשרות הרוגים, היה לנו את אסון מירון, קולטים שם את הגופות ומתחיל לסיוע, להתחיל לתת כן. סיוע שם במקום. ארגון זקה תל אביב זה הארגון היחידי שנכנס שם למכון, זה מקום מאוד סגור. אנחנו מתארגנים ויורדים למכון, ובמכון עצמו אנחנו מבינים שיש כאילו, זה לא קשור אליהם עדיין, זאת אומרת, הם מתארגנים יותר, הייתה שם בעיית מיגון,
אוקיי.
במכון יש בעיית מיגון, אז אמרו, כן נקלוט פה את הגופות, לא נקלוט את הגופות. וחזרתי בחזרה לבני ברק, אחרי כמה שעות הבנתי ש...
זאת אומרת, היית שם והייתם חסרי מעש.
נכון.
כאילו לא היה לכם בעצם, הגופות לא הגיעו לשם.
נכון. הבנתי יותר שיש כמה מאות הרוגים. זה מה שכבר יצא לי להבין, שעות אחרי הצהריים, ואז עליתי על רכב וירדתי לדרום, אני גם חובש, ירדתי לדרום.
על אף שזה עוד חג לא יצא.
זה חג לא יצא, אבל אני גם חובש, והזניקו חובשים מכל רחבי הארץ. ירדתי לדרום.
לאן ירדת?
אני, לא היה לי אפילו, זאת אומרת, הטלפון היה עליי.
זו פעם ראשונה שאתה נוסע בשבת?
לא. אני גם פיניתי את הבת שלי פעמיים לבית חולים בשבת, וגם אני חובש, אז לפעמים יוצא לי לצאת למקרים בשבת. יש לך את הפחד, אבל לעלות על האוטו ולהתניע, אתה לא מדליק מזגן, אתה לא פותח חלון, אתה לא צופר, אתה ממש כאילו...
כן, את המינימום ההכרחי.
נכון. וירדתי לדרום.
לאן?
אני נסעתי לכיוון נתיבות. אני בהתחלה הבנתי שבנתיבות יש את כל הבלגן. כך אני הבנתי. ירדתי לנתיבות, וכבר בכביש ראיתי אמבולנסים, ראיתי משטרה. והגעתי לציר של כביש 232, ציר הקיבוצים, זאת אומרת, נסעתי, ראיתי אמבולנסים נוסעים, נסעתי אחריהם. כשנכנסתי שם לכביש, אני התחלתי לראות, אתה יודע, ראית פה ושם בן אדם הרוג, כאילו, לא חשבנו מחבלים, התחלתי להבין יותר לעומק, הרדיו דלק אצלי באוטו, הבנתי, התחלתי להבין, חשבתי שאני מבין מה קורה פה. והגעתי שם לכביש, ראיתי הרוגים, אז בהתחלה, שראיתי הרוג ראשון, ירדתי וכיסיתי אותו, ואתה יודע, אמרתי, אני דואג לכבוד המת. אני מתקדם עוד, אני רואה עוד שלושה אנשים.
כסית אותו במה, מה, הבאת סקים איתך באוטו?
דבר ראשון, יש לכל מתנדב תיק באוטו, יש סקיות, ויש סמיכת מילות, חובש שמגיע למקרה ויש הרוג, הוא שם עליו סמיכת מילות, היה לי גם סמיכת מילות, חיסיתי אותו שם עם סמיכת מילות.
טוב.
שמתי את הסמיכה, אני ממשיך להתקדם מעלה בציר, ויש ריח של אש, ריח חריף של אש, הכל השן, אתה רואה למרחקים השן, אני עדיין לא הבנתי לאיפה אני נכנס. פשוט לא הבנתי לאיפה אני נכנס. אני מתקדם על הציר, חברתי, היה שם כוחות של צהל, אמרו לי, תיזהר. תשמור על עצמך, תיזהר.
שאתה מבחינתך נוסע לנתיבות.
אני, כשהגעתי לכיוון נתיבות, כבר חברתי לצוותי האמבולנס שנסו לכיוון הקיבוצים, זאת אומרת, לא נכנסתי לכיוון נתיבות. ושם אמרו לי, תיזהר. אני אומר להם, מה קורה? תיזהר. ויש אזעקות. עכשיו, ראיתי שאף אחד לא יוצא ונעצר, נשכב ליד הכביש. אני גם לא נעצרתי. חשבתי, אולי זה תקלה, כוחות הביטחון יודעים יותר טוב מני, הצבא ומשטרה. היה שם הכי הרבה מה שראיתי זה היה כוחות משטרה. זה הכי הרבה מה שראיתי, המון 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 המון
שטרה. עכשיו, בנקודה הזאת אתה אמרנו, על 232, ציר הקיבוצים, ציר העוטף, ואתה נוסע אחרי אמבולנסים, אתה לא יודע לאן אתה נוסע?
לא. אני לא יודע לאן אני נוסע, אני רואה המון עשן, אני רואה רכבים שרופים חלקם, אני רואה אנשים, זאת אומרת, הדאבל וינקר עדיין דלק ברכבים בצידי הכביש, לא הבנתי עדיין לאיפה אני נמצא, אתה רואה רכבים שרוקים בתעלות, אתה... הבנתי שיש מחבלים, גם דיברו שהרגו המון מחבלים, אז חשבתי שרובם מחבלים, שזה מחבלים שגנבו רכבים, כן. ואז אני ראיתי, נתקלתי, המקרה הראשון שנתקלתי ונעצרתי, זה היה שהגענו לשוטר הרוג, שהוא היה עם מדים, והוא היה הרוג מירי, היה לו ממש כמה כדורים בודדים, ואז הבנתי כאילו שמתנהל פה קרב, הבנתי איפה אני נכנס, הבנתי איפה אני נמצא, אני זוכר אפילו שנכנסתי שם לציר, יצאתי חוץ, אבל יש לי גז מדמיע, אני זוכר שהחזקתי את זה לדעתי, אמרתי,
על איזה שעה אנחנו מדברים, באיזה שעה מדובר פלוס מנות?
שעות אחרת, ממש...
שתיים, שלוש?
שלוש.
אוקיי.
בערך שלוש. אני מסתובב שם, וכבר אתה יודע, אני לאט לאט מתחיל להבין מה קורה פה, אני מתחיל לדבר עם החבר'ה, אני מבין שיש המון הורגים, יש מחבלים שמסתובבים פה עדיין.
עכשיו, עוד חבר'ה של זקה מגיעים תוך כדי גם כן?
עוד חבר'ה של זקה שמתנדבים, שהם חופשים גם כן. לא בתור אנשי זקה, אלא בתור חופשים. בתור זקה היה אסור לנו לרדת.
כן, כי זה עוד לא פיקוח נפש.
נכון. ואתה יודע, אתה מטפל, יצא לי לפגוש אולי שלוש פצועים סך הכל. לא יצא לי לפגוש כמעט פצועים, וזה פצועים שהתהלכו. לא היה לי מה לטפל באמת בתור חובש, אתה יודע, זה פיצרי גם כן, זה עניין של דקות עד שאתה מגיע. ואז פשוט חסמו את הכוחות, הגענו לשתם מסוים שאמרו לכוחות חבר'ה לא נכנסים, נעצרים. לא נכנסים, כולם חוזרים אחורה, עדיין מתנהל פה קרב, עדיין יש פה בלגן, עדיין יש טילים. עכשיו היה אזעקות, כל הזמן היה אזעקות. כל הזמן היה אזעקות והיה פיצוצים חזקים, משהו שגם עכשיו בחודשיים האלה שהייתי בדרום, והיה פיצוצים של ירי מרגמה וכל זה, זה עדיין לא היה בעוצמות האלה. היה הכל, היה שן, היה... מלחמה, פשוט אווירת מלחמה, הרגשתי שזהו, נגמר, נגמר, נגמר העולם, נגמר המדינה, נגמר. ואז נעצרנו באחד הצמתים, שם המשטרה וצהל התרכזו. היה איזה צומת, זה אחד הצמתים של צומת 232, ממש באזור של צומת תורים. שם הם התרכזו יותר, ושם התחילו להיות חלוקת עבודה, והתחילו להביא שם כוחות ביטחון פצועים. שם התחילו להביא, ושם התחילו לחלק את זה. לא היה לי הרבה מה לעשות שם, אני עמדתי, לא היה הרבה מה לעשות. המשכתי להסתובב, התחלתי לראות מה, 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 מה אפשר להתקדם על החג וזה. חברתי לצוות של הצבא, פשוט עליתי איתם על הרכב, היה להם רכב פתוח של הצבא, וחברתי איתם, העברתי איתי את התיק של זקה, תיק של איחוד הצלה, ונסעתי איתם שם. שם אנחנו חברנו, הם בהתחלה הם לא פינו פצועים, הם לא פינו את הפצועים, הם חיכו שיגיע אמבולנסים, היה שם המון כוחות של איחוד הצלה, חיכו שיגיעו אמבולנסים, הגיעו בעיקר כוחות הרפואה של צהל, הם אלה שפינו את הפצועים.
בוא נתקדם כמה שעות קדימה, לכיוון, בוא נאמר, צאת החג, בסדר?
יופי.
השמש שוקעת, טיפה, לאט לאט, מתחילים קצת, עוד לא לשלוט בעוטף, אבל לתת את הקונטרה ולהרוג כבר לא מעט מחבלים, נכון?
אני לקראת צאת החג לא הסתכלתי אם התחילו להרוג, אם הצליחו להרוג את המחבלים, אני אבל התעדכנתי שיש קרוב ל-500 הרוגים. זה מה שאנחנו התעדכנו בזקה, ממקחות הביטחון, וגם אנשי המכון התעדכנו על 500 הרוגים, והתחילו לבנות צוותים שהתחילו לרדת לדרום. אמנם זה לא אזור שלנו, אבל זה מלחמה, אנחנו נותנים מענה. וצוותים התחילו לרדת לשם, לטפל בכל חור. עכשיו, רוב המקומות, מתנדבי זקה לא יכלו להיכנס. הצבא נכנס כי זה היה פינוי תחת אש. בקיבוצים, כפר רזה, בערי, נירוז, רעים, אזור המסיבה, בכלל אני לא מדבר, ששם לא נכנסו בכלל בהתחלה. הצבא פשוט התחיל להוציא את הגופות, הרבנות הצבאית הוציא את הגופות, ומתנדבי זקה נתנו סיוע באריזה, ולהעלות אותם למסעיות. בהתחלה גם לא היה אריזה, בהתחלה פשוט העמיסו למסעיות ככה, והורידו אותם למחנה שורה. עכשיו, כשאני הייתי שם לקראת צאת החג, הבנתי.
זאת אומרת, בשלב הזה, אנחנו עדיין מדברים 7 באוקטובר שעות הערב, הכל עדיין בכאוס מוחלט, תוהו ובוהו, אז פשוט הצבא באמצעות הרבנות מערים גופות לתוך רכבים ומפנה אותם.
נכון.
בלי פרוטוקולים ובלי סידורים, נכון?
נכון, נכון. בהתחלה הם עשו איזה זיהוי ראשוני, לא היה, זה הכל היה, אתה יודע, זה היה פיראטי, כמו שאפשר לקרוא לזה, והבנתי בלילה מאוחר, בסביבות 3:30 בלילה, אני מדבר איתך לפנות בוקר, ראשון לפנות בוקר, אני מבין שמתנדבי זקה תל אביב הולכים לתת את המענה במחנה שורה. מחנה שורה שם קלטו את הגופות, שם הצוותים הולכים לתת את המענה, וגם במחנה.
שמחנה שורה בדרך כלל בימים של שגרה, הוא בסיס של הרבנות?
הוא בסיס של הרבנות, ושם בעצם מביאים את כל החללי צהל.
אוקיי, בסדר.
שם חדרי טיפול, קירור, הכל. ואז התחלתי לבדוק כמה צוותים שלנו נמצאים שם, המון מתנדבים לא הגיעו, כי היה לנו מחסור גם כן בערכות מיגון, בשחפצים וכסדות, אז היה הנחיה ברורה, מי שאין לו זה פשוט שלא ירד לדרום, לא משנה כמה הרוגים יש, חייך חשובים יותר. ואז הבנתי שרוב הצוותים שלנו באמת הולכים להיות בשורה, בקליטת הגופות והזיהוי של הגופות. שם הולך להיות, שם הם מתרכזים בעיקר, כי בדרום הצבא הביא מספיק כוחות, לרוב הקיבוצים, כמו שאמרתי, לא יכולנו בכלל להיכנס.
זאת אומרת שבעצם הפינוי עצמו הוא פחות העניין, ויותר העניין זה הזיהוי בתוך המחנה.
זה שחולה קבוע.
כן, כן.
זה בעצם ה... ואז אני ירדתי למרכז, כמובן הגעתי לדבר ראשון, נסעתי לבני ברק, הגעתי לאשתי, ו... הסברתי לה מה קורה, אמרתי לה מה אני עושה, וזהו, והתחלתי, ואז התחיל הסרט הגרוע, שהגעתי לשורה, ובשורה פשוט התחילו להגיע מסעיות, במשך שבועות.
רגע, תעשה לי אבל סדר. בתוך הקיבוצים, ואני מדבר, בוא נאמר, כבר בתשעה באוקטובר ואילך, כשכבר השטח היה בגדול מתואר ממחבלים, לא היו שם אנשי זקה?
היה אנשי זקה שהתלוו לרבנות הצבאית, לא בכל המקומות, ברוב המקומות רק אנשי הרבנות הצבאית, על קו הגדר, על באזור המסיבה.
זאת אומרת, התפקיד שלכם, עיקר התפקיד שלכם היה בשורה.
של זקה תל אביב, תפקיד העיקר היה בשורה ובמכון, בשבועות האחרונים אנחנו במכון, בעיקר אנחנו עדיין סביב הגופות של 7 לאוקטובר, עד עכשיו. ואז הגענו לשורה, התחילו להגיע מסעות, חלקם גופות ארוזים, חלקם גופות ארוזים, פשוט... לא מפסיקים להגיע מסעיות. עכשיו, אתה יודע, חלק מהמסעיות מגיעים 20 גופות, חלק מהמסעיות מגיעים 40 גופות. ובהתחלה זה היה מעורבב. כמובן שעשו מיון ראשוני בשטח שם לפני שאלו, אבל עדיין הגיעו לנו מחבלים לפעמים בתוך כל הגופות, עם התחמושת, עם הכל. אני מדבר איתך, ממש בהתחלה היה ממש כאילו, לא ידעו מה קורה.
סליחה על השאלה, באמת סליחה, אבל המסעיות היו מקוררות?
המסעיות זה מסעיות קירור.
כן,
זה מסעיות קירור. זה המסעיות של מוצרי חלב, המסעיות, גם מסעיות של הצבא, אבל הצבא גם הביא המון, מהמון חברות מסחר.
אבל הצחנה היא בטח...
הצחנה בהתחלה לא הייתה כזאת נורא. הריח בהתחלה לא היה נורא, אתה יודע, זה ריח, למת יש ריח, אבל זה ריח שכל אחד יכול להריח אותו, זה לא קשה להריח אותו. מה שקרה זה, לקראת סוף שבוע, תחילת שבוע, שעדיין המשיכו להגיע גופות. אתה יודע, בבארי לא התחילו לפנות על היום הראשון, ובאזור המסיבה לא התחילו לפנות על היום הראשון. הכל לקח זמן, ומצאו עוד גופות. ככה עם הזמן, הגופות עמדו בשטח, והיו מנופחות, היו במצב ריקבון, היו במצב מאוד 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 קשה. ואתה צריך להבין שמסעית עומדת פתוח, מסעית קירור עומדת פתוח, ואתה מאמיס על הסחורה, לוקח כמה שעות טובות עד שהיא מתחילה באמת לקרר, ובכמה שעות האלה המסעית אטומה, והיא כבר הגיעה לשורה, אז היא לא הספיקה להתחיל לקרר, והמסעיות, הגופות אטומות בפנים. אז אתה מבין לבד איך פירקו שם את הגופות. הרבנות הצבאית באמת הצליחה להשתעת ממש בימים הראשונים, להתחיל להרוז כל גופה בנפרד. זה באמת, זה היה עבודה קשה מאוד, אבל הם הצליחו באמת להביא כל גופה ארוזה, אתה יודע, שקיות קרועות, התחלה גם הגיעו בכלל עם בדים, עם סמיכות, עם ברזנטים, ממש כאילו, אתה יודע, מלחמה, פשוט מלחמה. ושם בעצם מפרקים את הגופות, והתחיל כל התהליך של הזיהוי, של תביעת אצבע, הפקת DNA, לבדוק אם יש קעקועים, עגילים, צמיד, פרטים אישיים, אתה יודע, אנשים הגיעו שם עם הכל, זאת אומרת לבושים, בן אדם אחד הלך לעבודה, בן אדם אחד הלך לארוחת חג, בן אדם אחד, כל בן אדם יצא לעיסוקים שזה לא שאנשים הגיעו עם מכנסיים בלי זיהוי. ושם התחילה בעצם התהליך שמפרגים, ואין סוף, אני מדבר איתך שהמשמרות שם הם 24 שעות בשורה, ופשוט אין סוף, כל הזמן מגיעים עוד מסעיות. פשוט כל הזמן מגיעים עוד מסעיות. עוד מסעית, עוד מסעית, עוד מסעית, כל הזמן מגיעים עוד מסעיות, והם מפרגים.
איך אתה עושה את הזיהוי אבל? זאת אומרת, אתה רואה גופה של אלמוני.
אז מורידים, רוב הגופות, קשה מאוד היה לראות, זאת אומרת, בן אדם אזרחי שלא מתעסק בתחום, היה לו מאוד מאוד קשה לזהות את הבן אדם, כי בן אדם משנה קצת צבע, זה היה גם כמה ימים שהוא היה גם כן בשטח. אבל אז היה בצורה כזאת, הורידו את הגופה מהמסעית, פתחו את המסעית, את הרמפה, הורידו גופה על הרמפה, פתחו את הסקית, את הבד, משהו היה ארוז, ומפקים ממנו תביעת אצבע דבר ראשון, תביעת אצבע וצילומים, זה אנשי מזאפ, אנשי מזאפ היו שם באמת בכוחות ממש מתוגברים, והם תקתקו, זאת אומרת, לא היה עיכוב
ברגע. ולפעמים על סמך תביעת אצבע אתה ישר יכול לקבל את
ה... במקום אנחנו לא עושים כלום, זאת אומרת, אנחנו לוקחים תביעת אצבע, שמים מספר חלל ושמים בקירור, עכשיו זה היה עוד נושא, בהתחלה לא היה מספיק מקום בשור, אז הביאו קונטיינרים של קירור, מכולות קירור, והעברנו את זה לקירור, שמנו את הגופה בקירור, היה לו מספר חלל, והתחיל לאט לאט רישומים, מספר חלל זה וזה, על המבחנה של התביעת אצבע, על המבחנה של ה-DNA, התחילו לאט לאט לבנות פרוטוקול, ואחרי כמה ימים, כבר התחילו לחזור תשובות, מהתביעות אצבע, והתחילו לעשות התאמה, מספר חלל 1, 2, 3, 4, תביעת אצבע זה וזה, אנחנו יודעים מי הוא, שחררו לקבורה, זה עבד בכזאת יצורה, אחרי שהמשטרה נתנה לו שחרור, אמבולנסים שלנו, שזק התביא, הבהירו את זה לבית העלמין בראשון לציון, גני אסתר, שם קלטו את כל הגופות. בית העלמין גני אסתר היה תחנת, זה היה מרלוג של גופות לפיזור לרחבי הארץ. Mm-hmm. כל הגופות ששחררו משורה לא שחררו ישירות לבית העלמין, אני לא מדבר איתך על צבאים, אני מדבר איתך על אזרחי, עברו לבית העלמין גני אסתר בראשון לציון, שם הם התארגנו באמת מטורף, בהממה, חדרי קירור, צוותים, שם היה באמת מאוד מאוד מוצלח, הם התנהלו שם, העבירו לשם את הגופות, ומשם אמבולנסים פרטיים, אמבולנסים, כולם הגיעו,
לבתי עלמין
ברחבי הארץ, לתקסים, להכל, שם בעצם שחררו. עכשיו אנחנו היינו בשורה,
כמה חבר'ה של זקה מגיעים לשורה? בעצם אני מתאר לעצמי, החל מהשמונה באוקטובר ואילך שורה היה המוקד, נכון? זאת אומרת,
נכון. נכון.
כמה אנשי זקה היו שם בסך הכל?
במשמרת? או בטוטל כמה אנשי זקה דרכו שם? כמה מאות מתנדבים דרכו שם בטוטל? אבל במשמרת היה כמה, בהתחלה היה כמה עשרות, בהתחלה היה, בימים הראשונים היה שם בכל הצפנים, היה שורה א', שורה ב', תרח אחד, תרח שתיים. היה למעלה
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
מתנדבים בו זמנית 24 שעות. אבל אתה יודע, לאט לאט, זה גם מקום של הרבנות שאנחנו נותנים להם סיוע. אנחנו לא, זה לא עיקר העבודה של זקה, עיקר העבודה היא של הרבנות, אבל מה שהרבנות עושה, אנחנו עושים. יש דברים שהרבנות לא מורגלת אליהם. לטפל בגופות בריקבון, עם כל הכבוד, הרבנות הצבאית לא רגילה לטפל במקרים האלה. היא לא יודעת, היא לא, איש מזפ אומר לה, תסדר לי יד ימין, תסדר יד שמאל. חיה לא מבין מה, מה השוטר אומר לו. אז אנחנו היינו צמודים לאנשי המזפ, אנשי המזפ.
עכשיו, מזפ, עכשיו, כן. עכשיו, שוב, אנשי זקה, אתה עוד בחור צעיר יחסית, אבל אביך וגם אחרים, הם אנשים ש, שהרבה שנים מוסקים בעסקי המוות, כן? סליחה על הביטוי. אבל זה אחרת, נכון?
אתה בהתחלה לא מבין את המשמעות. אני יכול להגיד לך שבימים הראשונים, היה שקט במה בשורה. חוץ מירה של המצלמה של האיש מזפ, לא היה מילה, ציוץ, כלום, ממש. היה שקט במה, והיו במקום עשרות אנשים שעבדו, חיילים, שוטרים, אנשי מזפ, מתנדבי זקה, תל אביב, ממש. לא הבנו מה קורה. אתה יודע, אתה רואה קצת חדשות, אבל לא הצלחת לקשר את זה למציאות, לא הבנת. ואחרי כמה ימים התחלנו להבין מה קורה, והתחלנו גם כן לראות את זה מהשטח, זאת אומרת שראית מתנדבים, מתחילים לדבר, וואה, ראיתי את זה, ראיתי את זה, זאת אומרת, מתנדבים, התחילו לפרוק את זה בצורה שלילית. התחילו לשתף, מה אמרו, אתה יודע, אתה לא מספר את כל מה שאתה ראית וכל מה שטיפלת, זה דברים שלא מספרים לאף אחד, התחילו לשתף, ואז התחילו להגיע פניות מהמשפחות, שהמתנדב מגיע הביתה, והוא לא עם הילדים, הוא לא מתפקד, ממש הוא לא מתפקד.
תסביר לי רגע, מה זה אומר שהוא לא מתפקד? זאת אומרת, לא, כאילו, מה היה הגורם, שוב, תאר לעצמי ש... כשאתה מתעסק במוות, כן, דרך קבע, אז יש משהו שכבר מחספס את הנשמה שלך, ומרגיל אותך לעניין הזה, כן? מה בעצם עשה את הצלקת כאן לאנשי זקה שאתה מדבר עליהם? המסה, מצב הגופות, האירוע בכללותו?
אני אסביר לך, זה הכל ביחד. זאת אומרת, כל מתנדב זקה שאתה תשאל אותו מה עשה לו אותה, מה גרנו לקושי, למה הוא נזקק לחוסן, הוא יגיד לך שהכמויות והצורה שבהם הם נהרגו. זה הדבר הכי קשה. שאתה מתהלך בשביל שיש לך 10-15 קונטיינרים של קירור, ומוטלים שם מאות גופות, אתה מאבד את עצמך. אתה פשוט מאבד את עצמך, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, אומרים לך להוציא מספר חלל בשביל לשנה אותו לקבורה, תוציא מספר חלל מקונטיינר ארמה, אתה נכנס לקונטיינר ארוך, מימינך ומשמאלך ערימות של גופות, אתה עובר, ועכשיו הריח, זה הריח של הגופות כבר, זאת אומרת, הגופות במצב, רובם היו במצב ריקבון, אתה נכנס ואתה מתחיל להוציא את הגופה, ואתה שורה בתוך המוות, וזה הדבר שתפסת מתנדבים, הכמויות והצורה שבהם רצחו אותם. שאם זה היה קריטת איברים, אם זה היה ירי, אם זה היה... כל מתנדב יש לו סיפור אישי שתפס אותו, שהוא הרים ידיים והוא אומר, אני צריך אתנחת, אני כאילו...
מתי הנקודה לעצור. שאתה הרמת ידיים?
אני, כשטיפלתי בילדה, שוב פעם אני מגיע לילדים, כשאני טיפלתי בתינוקת, באותו גיל של הבת שלי, יש לי תינוקת בת שנתיים, יש לי ילדה בת שנתיים, באותו גיל, באותו גודל של הבת שלי, שהיא הייתה עירויה בלי יד אחת, אז אני נעצרתי ואמרתי, כאילו, עד כאן, אני עוזב, אני פורש. ממש ככה אני עשיתי, וחשוב לי לציין שמה שבעצם נתן לי את הכוח להמשיך הלאה, באמת להתמודד עם המרות זוועה האלה, זה הטיפול חוסן שהארגון נתן לנו, ובעיקר זה האנשי מקצוע שמשרד הבריאות נתן לנו. משרד הבריאות הביא לנו אנשי מקצוע, אני לא מכיר אותם, אבל ממש מהדרגה הראשונה, ישבו איתי, אני מיד הפגיש אותי עם בן אדם, מפגש פרונטלי.
הנקודה הזו שאתה אומר, אני לא יכול יותר כמה אחרי יומיים, שלושה, ארבעה?
לא, אחרי שבועיים פלוס.
מה אתה אומר?
אחרי שבועיים שאתה ממש בתוך המוות, שאני יכול להגיד לך שאני בא...
זאת אומרת, אותה תינוקת בת שנתיים שנרצחה על ידי המחבלים, אתה הגעת לגופה שלה שבועיים אחרי השבעה באוקטובר.
נכון, נכון. ואז אני פשוט נעצרתי. פשוט נעצרתי ואמרתי, זהו, אני כאילו לא יכול... אני לא יכול להתמודד עם זה, אני ממש כאילו, אני זוכר שהשתוללתי שם בשורה, אמרתי, חבר'ה, אני לא מבין איך אנחנו מתמודדים עם זה. אני לא מבין איך אנחנו מתמודדים, אני זוכר שממש כאילו אמרתי לאנשים, אנחנו משתגעים, מה קורה פה? ממש כאילו אמרתי, חבר'ה, ואתה יודע, אנשים ניגשו אליי ואמרו לי, תירגע, הכל בסדר, אתה יודע, זה המטרה שלנו היא כבוד המת, ובאמת, זה מה שהחזיק אותי ונתן לי את הכוח על זה, באמת תחושת השליחות שלי, אין סיבה אחרת. באמת, המטרה היא להביא כל אחד,
ולכל אחד היה כזה רגע של שבירה?
כן, כן, בוודאי. גם אני לא מדבר איתך על שוטרים ואנשי חיל הרבנות הצבאית, אבל על אנשי זקה, כולם היה להם רגע של שפירה. יש כמה שפשוט פרשו, יש כמה שפשוט פרשו, אמרו, אל תצוות אותנו למשמרות הבאות, ורובם הצליחו להמשיך להתמודד עם זה הלאה, לא בגלל להראות כמה, לא בגלל להראות לכולם, אני חזק ושום דבר לא משפיע עליי ושום דבר לא שובר אותי, אלא באמת תחושת השליחות, זה אנשים שעובדים, זה לא עבודה בסדר.
שבסוף הלהבה היוקדת שבפנים זה להבה דתית, נכון? שאתה אומר בעצם קבר ישראל, העניין הזה של באמת להביא לקבורה.
אני, מה שהחזיר אותי באמת בעיקר, זה שיצאתי מחוץ למחנה וראיתי עשרות בני משפחה שיושבים בחוץ, במשך ימים ולילות הם ישנו שם באוהל, בנו שם אוהל, ישנו על מזרונים וביקשו, אני לא רוצה כלום, אל תגידו לי איך הוא מת, אל תגידו לי ממה הוא נהרג, אני רוצה שתביאו אותו, שנוכל לקבור אותו, אני רוצה להיות מאחורי הסיפור הזה. וכשאני חברתי לנקודה של המשפחות, שזה אחד הדברים הקשים, אחד הדברים הקשים זה להתמודד עם הבני משפחה, לעמוד ולדבר איתם, והם בוחרים וצורכים, הוא רוצה את האבא, הוא רוצה את הילד, הוא רוצה את האח, כל אחד רוצה את הקרוב אליו. ואז אני אמרתי, אני לא עוזב פה את המקום, אני אעזור ששחררו כמה שיותר מהר, אני אתן סיוע, אני אהיה כוח אדם פה, בואו נעזור להם לסייע.
הייתה באמת הרבה, אני חושב שבעיקר בגלל חוסר מודעות, כן? תרוניה של משפחות, או גם אנשים בתקשורת, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? עכשיו, שוב, היום אנחנו יודעים, וגם אתה מספר את זה בצורה כל כך גרפית, שזה מובן שזה לוקח הרבה זמן, פשוט הייתה, הייתה כמות בלתי נגמרת של גופות.
נכון, ושפנו אליי באמת כל מיני עיתונאים שסיקרו את התחום וניסו לברר, אני כל פעם אמרתי דבר ראשון, אל תתלוננו, אתם מציגים את זה כמצג שווא את כל הנתונות של שורה, תבואו, תראו מה קורה פה, תבינו את ההתנהלות, תבינו שאי אפשר לעשות את זה יותר מהר, זה בלתי אפשרי, צריך להמתין לתשובות במעבדה. זה לא יעזור כמה אנשים יהיו פה, צריך להמתין לתשובות
מעבדה. אז כמה זמן בעצם העבודה בשורה הייתה 24/7? כמה זמן בעצם זה נמשך?
חודש. במשך חודש הייתה שם עבודה, שבתות.
זאת אומרת, אם אני תופס אותך, נגיד סתם, ב-30 באוקטובר, כן? 23 ימים אחרי האירוע הזה, אתה עובד כמו ב-9 או ב-10 באוקטובר?
רגיל,
כאילו...
רגיל. אתה כבר, הכל מתנהל כבר בצורה ממוחשבת, בצורה יותר בנו אוהל...
עשו היגיון בשיגאון, כן?
כן, ממש ככה. זאת אומרת, בנו אוהלים. אתה יודע שבהתחלה לא היה לנו אוכל, לא היה לנו מים אפילו. לא היה כלום. במשך כמה ימים לא היה כלום.
יש לך תיאבון בכלל? סליחה שאני
שואל. אני ירדתי 8 קילו. אני ירדתי 8 קילו, ירדתי מ-102. ירדתי 94. ירדתי 8 קילו בכל התקופה הזאת, אתה לא אוכל. אתה לא אוכל, אתה גם לא רעב. אתה כלום.
אתה לא יכול לאכול.
אתה לא, כלום. אתה שותה מים ואוכל עוגיות כזה. כלום. וזה לא רק אני, זה כולם. זה כל מי שהיה בשורה, לא אכל נורמל. הביאו, אתה יודע, עם ישראל באמת נרתם פה למשימה, הביאו אוכל, פיצות, המבורגרים, סנדוויץ'ים. שום דבר לא נאכל שם, אני מדבר איתך בשבועות הראשונים. כלום, פשוט כלום.
אנחנו עוצרים קטנה, 60 שניות על השקעות, מבית מנורה מבטחים. היי גולן.
היי, שלום.
ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנורה מבטחים.
מנורה מבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים ועוד 40% במסלולי במקאמים.
ולמה דווקא עכשיו?
אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה, וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לפקדונות הבנקאיים האלו.
ומה היתרון שלכם?
היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח, אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי.
למי יכול להתאים המסלול הזה? מסלול ריבית פלוס?
טוב, אז המסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול.
אחלה. תודה.
תודה רבה.
מתי התחילה בעצם תחושה שאוקיי, אנחנו מתחילים לחסות את האירוע הזה, זה מתחיל להיות כבר בכינוחים יותר דקים של עבודה, כל העניין.
כשהתחילו לשחרר יותר גופות מאשר לקלוט גופות. אז אנחנו הבנו ש...
כמה זמן נמשכה קליטת הגופות מה...
במשך, אתה מדבר על קליטה מסיבית, שהגיעו מסעיות, כאילו פעם, כמה שעות הגיעו מסעיות, במשך שבועיים.
מדהים.
במשך שבועיים הגיעו גופות.
זאת אומרת, במשך שבועיים הגיעו מסעיות כל כמה שעות?
כן, בהתחלה זה היה ממש רצף טור של מסעיות, כמו בנמל. בהתחלה זה היה טור שפשוט המתינו לפריקת סחורה. זה היה מטורף. זה היה מטורף מה שהיה שם. ולאט לאט הצליחו להתגבר על זה. באמת הצליחו להתגבר על זה, זה לא היה עניין של כוח אדם, זה היה עניין של להתמודד עם כזה היקף, להתמודד עם כל האירוע
ואז
הזה.
ואז אתה אומר, אחרי שבועיים, שלושה, אז התחלתם לשחרר גופות יותר משקיבלתם.
יותר מאשר לקלוט, ואז התחלנו...
ואז הכמות מדלדלת, נכון. כמות הגופות שעדיין ממתינות לזיהוי.
נכון, נכון, ואז אנחנו בעצם התחלנו לחשוב שאנחנו רואים את הסוף. התחלנו לחשוב שאנחנו רואים את הסוף.
אתה יכול להגיד אבל בוודאות שבשום שלב, אתה יודע, כל כך הרבה גופות, כל כך הרבה משפחות שממתינות לזיהוי, אתם כל כך רוצים לרצות את המשפחות ולסייע ולדלל את כמות הגופות שנמצאת שם במקום, יכול להיות שבאיזשהו שלב נעשו כל מיני עיגולי פינות בעניין הזה של הזיהוי?
מה פתאום, בשביל שלא יקרה טעויות? לא, אין עניין
לשחרר גופה. אתה יכול להיות בטוח שכל גופה שהובאה לקברה היא הגופה שזוהתה כפי שזוהתה ושנקברה כפי שנקברה?
כן. כן, אני יכול להגיד שגופה ששחררו אותה תחת מספר חלל מסוים, תחת זיהוי מסוים, זה הגופה הזאת. אין פה עיגולי פינות, זה לא בשביל שעוד כמה שנים התחיל להתפתח פה סיפור, שהיה החלפת גופות והיה בלגן. אני הייתי בשטח, הייתי גם בכל חדרי הטיפול, הייתי גם בתרח אחד, גם בתרח שתיים, תרח אחד זה היה מקום הרבה יותר סגור. הזיהוי היה זיהוי קפדני, ועד שלא היה תשובה ב-100% לא שחררו, ולא משנה במי מדובר, לא משנה כמה גופות ממתינות, לא משנה כמה תשובות ממתינות, לא משנה... כלום לא עניין, עניין מטרה אחת, לשחרר כמה שיותר מהר, אבל בצורה מסודרת ומבוקרת.
שבסוף אלה הפתולוגים אלה שעושים את העבודה, נכון? החותם הרשמי, הפלומבה של הזיהוי, זה הפתולוגוס, זה, נכון?
בהתחלה זה לא היה בדיוק, לא רק הפתולוג, זאת אומרת, זה היה על בסיס צילומי שיניים, על בסיס טביעת אצבע.
זה גם הזאפים?
זה גם המזאפ, בוודאי, בוודאי, זה היה במעבדות של המשטרה, עשו את הטביעת אצבע. והסיפור המורכב יותר מתחיל אחרי חודש, שאז הגופות כבר במצב ריקבון טוטלי, ואז המכון לרפואה משפטית נכנס. שהמכון כל הזמן היה, המכון ליווה שם את המקום, בסופו של דבר הם הרופאים הפתולוגיים פה בישראל. נכנס המכון, והתחילו להביא גופות למכון, התחילו להביא גופות לאבו כביר, לשנה הגופות משורה, שזה הגופות במצב מאוד 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 קשה, באמת מאוד קשה, וגם את הגופות שהיו בצורה קשה, זאת אומרת שהיו קרוטי איברים, כל הגופות הקשות האלה, הביאו אותם גם למכון. מיד הביאו אותם למכון. לבדיקות, אתה יודע, יש שם את הבדיקות יותר מתקדמות מאשר מה שיש בשורה, יש שם מכון זיהוי גם, כן, יש שם את המכשיר זיהוי, ושם התחלנו לקנות את הגופות, ואז עיקר הפעילות משורה עברה למכון הרפואה המשפטית, לאבו כביר, אחרי חודש בערך, חודש וקצת, עבר הפעילות לאבו כביר, כל יום הגיע מסעית, פירקו גופות, ועשו את הזיהוי ואת את כל okay. הטיפול לגופה.
עכשיו, תספר לי, התחלת לדבר באמת על הרגע שבירה שלך, ועל החבר'ה של חוסן, זאת אומרת, תסביר לי רגע את ה...
אז זה מחולק לשתיים, יש את היחידת חוסן אצלנו בארגון, שזה כמה אנשי מקצוע, שהם מאוגדים בהתנדבות, גם כן בארגון, שנותנים סיוע...
גם חבר'ה חרדים?
סיוע, לא רק.
אוקיי.
לא רק. הם נותנים סיוע שוטף, זאת אומרת, כשאתה נתקל באירוע של מוות בהריסה, דוגמה, כמו שציינתי לך בהתחלה, אתה חייב לפגוש בן אדם שאתה יודע, יישב, ידבר איתך, זה לא משהו שאתה לוקח ללב כל כך.
כל הדברים האלה, אני חושב שיש עליהם פחות מודעות בחברה החרדית, של הלדבר, של הלפרוק, של הטיפול הפסיכולוגי.
בטח כאנשי זקה, אנשי זקה בטוחים, לא בגלל גאווה, הם בטוחים שהם חזקים, הם בטוחים שהם יכולים להיחשף להכל, כי הם נחשפו וטיפלו בהכל, והם לא צריכים עזרה מאף אחד.
אוקיי.
שזה הטעות הגדולה בעצם. ובאמת, מה שבעצם פצח את כל הנושא הזה, והצליח לפתור את זה, זה המעגל השיח. אנחנו בהתחלה הבנו שמתנדבים לא הולכים לדבר עם אנשי חוסן, אז פשוט עשינו מפגשי שיח.
בתוך שורה?
לא, בבסיס זקה, ברידינג. ישבו 50, 60, 100 מתנדבים, כל פעם זה היה משהו אחר. ישבו ודיברו ביחד. פעם אחת עשו דיקור סיני. הגיעה עמותה, מדקרים ללא גבולות, הגיעה לשם ועשו דיקור באוזניים למתנדבים, ואז המתנדבים ישבו ודיברו ביחד, כמה שעות, זה היה כמה שעות המפגש הזה, ובאמת אחרי המפגש התחיל להיות בקשות מצד המתנדבים, אנחנו רוצים איש מקצוע לדבר איתו. באמת הם הבינו את הצורך לדבר, הם התחילו לפרוק בינם לבין עצמם, והמתנדבים הבינו...
היה אבל כאילו, אתה יודע, זה היה מין שגרה כזאת של מתנדבים שנשברים, שבוכים, שזועקים, שמתפרקים.
היה מתנדבים שהתפרקו, שבחרו וזעקו, אבל הם לא עשו את זה במקום. זאת אומרת, גם כשאיש מקצוע שליווה אותנו גם בשורה, שהגיע לדבר איתנו, זה לא היה שם. שם הם חזקים. זה היה כשהם הגיעו הביתה, זה היה כשהם הגיעו למקום העבודה שלהם בחזרה. זה היה, היה לנו אחד שהוא מלמד בתלמוד תורה. והוא ישב, מלמד ותיק, מתנדב קרוב לגיל 50. ובאמצע השיעור, הבן אדם פתאום התחיל לפקוד מול כל הילדים. התחיל לפקוד, לא הבינו מה קרה לו. ככה הוא ישב, קרוב ל-10 דקות, הוא ישב ובחר, שבלדים בגיל 10, 11, התחיל לפקוד, לא הבינו מה קרה, הזמינו לו אמבולנס, חשבו שהוא באיזה התקף, ובאמת זה בן אדם שליווה את הגופות, היה כמה מחלקות, היה את הגופות המורכבות יותר, והוא באמת היה במחלקה הקשה, זה היה מחודק, היה לך את ה... ובאמת לקחו אותו לסדרת טיפולים, זאת אומרת, הוא ישו אותו מהעבודה, הוא לא יכול להמשיך להיות זה, הוא הלך לסדרת טיפולים, הוא בן אדם מאוד מאוד, בן אדם מאוד חשוב, הוא דמות בציבור החרדי גם כן, וזה לא רק הוא, זה לא רק הוא, יש לנו מתנדב שאימא
שלו... אני לא ידעתי את מה שאתה אומר, שהעבודה הייתה לפי חלוקה למצב הגופות.
אז היה תרח, אני אסביר לך את זה בקצרה, תרח אחד ותרח שתיים. תרח שתיים זה היה אזרחי כליל יותר, תרח אחד זה היה גופות יותר מורכבות, יותר קשות, ששם זה היה גם מקום מאוד יותר סגור, זאת אומרת...
שאתה היית...
אני הייתי בשתיהם. אוקיי. אני הייתי בשתיהם, אבא שלי הוא גויס לצבא, אבא שלי היה בעקב צפון, והצבא גייס אותו, זאת אומרת, הוא היה שם מטעם הצבא, לא מטעם זקה, אבל הוא פיקד על שורה אחד, על תרח אחד, הוא פיקד שם על כל התרח. זאת אומרת, ההתנהלות שם הייתה התנהלות גם שונה מכלל הזירות, כי המשטרה פיקדה על האנשים שלה, הצבא פיקד על האנשים שלו, הוא פיקד על זקה, פיקד על האנשים שלו, זאת אומרת, זה לא היה... זה לא היה מסונכרן ב-100%, הייתה עבודה מטורפת עם הגורמים, בממשלה, משרד הבריאות ומשרד הפנים ומשרד הדתות, הם עבדו בצורה משותפת עם כולם.
מתי בפעם הראשונה נשמת אוויר? כאילו, אתה יודע, אמרת...
כשרוב הפעילות עברה למכון לרפואה משפטית.
מתי זה?
אחרי חודש ושבוע בערך. נדבר איתך לפני...
לפני חודש,
פחות גדול. לפני חודש, פחות או יותר, כן. אנחנו עכשיו עושים 68 יום.
כן, אנחנו היום ב-11 לחודש.
כן, לפני חודש בערך. ואז אני אמרתי למכון, זהו, אני את החלק שלי, אני סיימתי, יש לי גם כן פרנסה להביא הבית הזה בהתנדבות, אני לא הייתי בעבודה כבר חודש פלוס, אני גם לא הולך לחזור לעבודה מחר, אני רוצה לשבת לנוח קצת. ואז אמרתי, אני לוקח את נחתה, חזרתי... אני מדבר איתך בכל החודש הזה, אני לא הייתי בכלל בבית עם האישה והילדה. זאת אומרת, לא הייתי בבית, הייתי בשורה, בדרום, הולך לישון שעה, שעתיים, לפעמים ישנתי באוטו. ממש, ברמה כזאת, ישנתי, חזרתי הביתה ואמרתי, זהו, אני פושט את הבגדים. עכשיו, אתה צריך להבין שהגעתי הביתה, והחלפתי הבגדים, והתקלחת, הריח ליווה אותי עד לפני כמה ימים, עמד לי הריח באף. זאת אומרת, הוא לא יוצא ממך. זה ריח שנדבק לך לגוף, אתה יכול להתרחץ 20 פעם, זה לא יוצא ממך. זה המוח שלך. אני הייתי אתמול באיזה מסיבת חנוכה משפחתית, ובחלל שעשינו את האירוע הזה, אז יש כזה מכשיר שמפיץ ריח. יש איזה בבתים גם, מפיץ ריח טוב. ופתאום באמצע האוכל הוא השפריץ את הריח, אבא שלי גם כן שם. הוא אומר, תגיד לי, אבא, אתה לא מרגיש במכון? תגיד לי, הוא אומר לי, זהו, אני סיימתי לאכול. ככה הוא אומר לי, ממש ככה, כאילו, הריח לא יוצא ממך, הריח זה אחד הדברים הקשים דרך אגב. הריח זה הדבר שמלווה אותך שבועות על גבי שבועות, לא יוצא ממך הריח. ואז שהתחילו לעבור למכון, אני אמרתי, זהו, אני את חלקי סיימתי, אני במכון ממעט להיכנס, זה יותר טרגי בשבילי להיכנס למכון, אני תמיד נזרתי מלהיכנס למכון, אני מיותר שם, אם לא קראו לי, לאף שלא יקראו לי עכשיו, אני פשוט לא הולך, זהו, אני סיימתי לתרום את חלקי, וככה עשיתי, באמת כמה ימים הייתי בבית יותר, לא הלכתי לעבודה, אתה יודע, נחת, התרעננת, ישנתי הרבה שעות, ישנתי הרבה, ימים ברצף, פשוט ימים ברצף ישנתי. ישנתי, יחלתי לישון 20 שעות, לקום ל-6 שעות, ולהמשיך לישון עוד, ממש ככה, כאילו, אתה נכנס לתרדמת, אתה לא יודע מה קורה איתך, אתה אפילו לא שם לב שזה קורה לך. ואני מאוד הקפדתי, וגם כן כל האנשים מזקה שאני מדבר איתם, מאוד הקפדתי על המפגשים עם אנשי מקצוע של משרד הבריאות. וזה אני חושב...
זה נורא חשוב, כי שוב, אני מתעכב על הנקודה הזאת, כי באמת בגלל אולי חוסר המודעות של אנשים בחברה החרדית, אולי גם הסטיגמות שיכולות להיות כלפי הקטע הזה של לדבר עם איש מקצוע, ולכן אני שמח, ובית אני רוצה להיות בטוח שכולם מדברים עם אנשי מקצוע, וזה, יש לכם גם דינמיקות קבוצתיות, כי צריך עכשיו שנים לאבד את החוויה הזאת.
בוודאי, בוודאי, זה גם, אתה צריך להבין שזה בנוי מכמה חלקים, יש את הליווי של הארגון, שהוא יוצר קשר עם המתנדב, מה נשמע, מה קורה, חסר לך משהו, איך אתה מרגיש, איך אתה עובר את זה, ויש את הליווי המקצועי יותר שמשרד הבריאות מצמיד לך בן אדם, פשוט יוצר איתך קשר, בן אדם אישי יוצר איתך קשר, מדבר איתך, ויש את המעגלי שיח שמדברים, ויש גם את הליווי למשפחות. אל תשכח שזה לא פחות חשוב. האישה והילדים היו בבית תקופה לבד, האישה מתמודדת עם הטרגדיה שהבעל טיפל בה, הוא מגיע, הוא גם משתף אותה בחלק מהדברים, היא גם סוחבת על הגב שלה.
אז כל אחד ממאות האנשים של זקה שהיו שם, יש לו בן אדם מטעם משרד הבריאות?
מטעם משרד הבריאות שיכול להרים לו טלפון ולדבר איתו, וגם כן, האיש מקצוע...
ואין אנשים לפעמים אולי יותר סגורים, שפוחדים להתקלף בפני אנשי מקצוע?
יש, אני יכול להגיד לך שיש כאלה גם כן. אבל מנסים, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות את זה בכוח, בסופו של דבר זה לטובת המתנדב, אתה מסביר לו את החשיבות, זה לא, אחד לוקח יותר זמן, אחד לוקח פחות זמן, ובסופו של דבר כולם מבינים
את הצורך. אתה נגיד כל יום מדבר עם איש מקצוע?
אני בהתחלה דיברתי כל יום, והיום אני פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אני יוזם את זה,
ודינמיקות קבוצתיות אתם עושים? כן, זאת אומרת שאתם נפגשים ביחד ומדברים על מה שהיה?
כן. שם אנחנו מביאים גם כן, זה מגיע מדריך 1-10, 1-15 מתנדבים, ונמצאים במעגל של 50 מתנדבים, נמצאים 5-6 מדריכים בתוך המעגל, אתה יודע, ומדברים, זה לא, בן אדם בחוץ כאילו לא יבין מה, 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 מה המרפא פה בשיח, זאת אומרת, הוא לא יבין מה, מה, מה זה תורם למתנדב. אבל אתה יודע, יושבים ומדברים, והם
להוציא, מזהים, זה א' ב', להוציא.
ואנשי מקצוע גם מזהים מי... מי יותר סגור, מי פחות סגור, ואז הם יוצרים איתו קשר באישי.
יש בכי גם ב...
כן, יש המון בכי. המון, המון, המון בכי. באמת, בהתחלה, אתה יודע, אנחנו, המתנדבים שצילמו, אתה יודע, יש מפגש, אתה יודע, הם לא הבינו את המשמעות של זה. והמתנדבים, כמה מתנדבים ביקשו בפרטי מהנהלה של הארגון, שלא יצלמו את המפגש הזה, רוצים שזה סגור, ובאמת, היו בלי טלפונים, ואתה באמת רואה שמתנדבים יותר, אנשים, שאתה רואה בן אדם, שאתה מכיר אותו בתור האיש החזק שמטפל בכל אירוע טרגי, והוא עומד בחזית, אתה רואה אותו פתאום מתחיל לפקוד כמו ילד בן ארבע, זה משהו שגם אתה נשבר, אתה לא יכול לראות את זה. ככה זה באמת היה במפגשים
הראשונים. לך בתוך הדינמיקות האלה, היו רגעים שבכית?
הבכי אצלי אולי העיקר, העיקר אצלי זה התקשורת עם האנשים, זאת אומרת, אני בימים האלה שאני תפסתי את הצעד אחורה, אחרי הסיפור עם הדעת, לא עניתי לטלפונים לאנשים, זאת אומרת, ממש כאילו נכנסתי לסוג של בועה, שאשתי אמרה לי שהיא בטוחה שזהו, שנגמר.
היית צריך איזה שבוע רק...
נכון, הייתי באמת שבוע, אני לא תקשרתי עם אנשים. אשתי הייתה מהירה אותי, ואומרת לי, ישראל, בוא תאכל משהו. כאילו, ממש ברמה כזאת, לא הייתי עם אנשים, לא חדשות, לא טלפון, לא משפחה, לא כלום.
איזה תגובות אתה מקבל מהחברה החרדית?
כולם מכירים את הפעילות של זקה. אתה יודע, מחזקים אותך, החיזוק מגיע מכולם, זה לא רק מהחברה החרדית, מכולם. אנשים שאני עובד איתם, אני עובד המון עם...
מכולם אני בטוח. אני מתעכב על החברה החרדית, מכיוון שזקה הוא לצנינים לפעמים בעיני חלק מהחברה החרדית, נכון? בגלל השיתוף פעולה הדוק שלו עם מוסדות המדינה.
נכון. אז אני לא מדבר איתך על הקנאים, על הקנואים, על ה... כל הנטורי קארטה וכל האלה, הם לא אנשים, הם לא חלק מהחברה החרדית, זאת אומרת...
הם לא ברי שיח מבחינתך.
כן, הם לא רלוונטיים, לא רק לי, אלא לרוב את הציבור החרדי, זה לא... הם לא קשורים אליהם. בסך הכלי הציבור, אני יכול להגיד לך שהמשמעות של החסד והעבודה, השליחות שאני עשיתי, זה ששכנים בשכונה, יהודים שאני מתנדב, וגם ראו אותי בטלוויזיה, ושלחו ארוחה הצהריים לאשתי הביתה. עכשיו, אשתי בכלל לא הייתה בבית. אני הגעתי הביתה אחרי כמה ימים, אני רואה אוכל, שקית עם ממתקים, בלונים לילדה. אתה מבין, כאילו, אנשים, כאילו, כל אחד רצה לעזור ולהראות
שהוא חלק... יש תנועה של חבר'ה חרדים שעכשיו פונים להתנדב לזקה?
המון. המון, המון, אני יכול להגיד לך שגם כן, המון, המון, מהציבור הכללי גם כן. המון, 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 כאילו, זה במסות, במסות של מאות אנשים שרוצים להתנדב.
אתם לא רוצים לשמר את הצביון החרדי של הארגון?
קודם כל, ברוך הבא לכל אחד. יש לנו גם כן מתנדבים מהמגזר הכללי, יש לנו יחידות של איתור נהדרים, ג'יפים, סלונים, כל היחידות האלה שיש שם הציבור הכללי. וגם המטרה שלנו לדאוג לכבוד המת, לא לדאוג לצביון של הארגון. כן. כמובן, לדאוג לצביון של ארגון, אבל כאילו, גם בן אדם שהוא לא שומר שבת, והוא הולך בלי כיפה, יכול לדאוג לכבוד המת.
אז בוא רגע שנייה נחשוב, באמת, אתה מתאר כאן בצורה באמת מצמיתה, כן? את החוויה הזאת, ואת העבודה שלכם והכל. ושוב, אני חוזר על זה פעם אחר פעם, אתם עושים את זה מהמקום הדתי. זאת אומרת, זה שורש העניין. זה העניין הזה של להביא לקבר ישראל. וזה משתלב עם הדיון... שנוגע לחברה החרדית. והשאלה היא, שהיא עולה והופכת להיות רלוונטית בעקבות האירוע הזה, וראינו כל מיני דמויות בולטות בחברה החרדית שהולכות להתנדב לשירות צבאי מקוצר, מאוחר, כן? אם אנחנו נראה כאן איזושהי תנועה אולי של שירות, אתה יודע, כמו שאתה אומר שעשית שירות לאומי באיחוד הצלה, אז נעשו את שירות כזה בזקה, באיחוד הצלה, בארגוני חברה אזרחית שתורמים למדינת ישראל.
אז אני בטוח שכן, זה דבר ראשון, אני בטוח שכן, אבל אתה צריך להבין שרוב המתנדבים אצלנו בארגון זקה תל אביב, ולא רק בארגון זקה תל אביב, גם בזקה ירושלים, אני מאמין, זה אנשים שעשו צבא.
בגלל זה אני אומר שאתם, אתה מבין, אתם לא ההארדקור של ה...
גם אבא שלי הוא בן אדם, אתה תראה אותו ברחוב, אתה לא תאמין מי הוא. הוא בן אדם שהולך עם חליפה וכובע ומכנסיים בתוך הגרביים ופאות ארוכות, האנשים, אני דבר איתך, המתנדבים של זקה זה אנשים גם כן בני 40-50, שאז היה הרבה יותר מקובל להתגייס לצהל. אני מאמין שגם עכשיו יהיה יותר...
השאלה אם אנחנו נראה כאן איזשהו סכר שנפרץ בתוך החברה החרדית, כי יש המון גורמים שנלחמים כרגע בחברה החרדית כדי לשמר את הסטטוס קוו.
אז אני מאמין שהם לא יצליחו.
אוקיי.
אני מאמין שהם לא יצליחו, אני מאמין שיהיה המון 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 שילחו להתגייס. אני גם רואה את ה... אני בשכבת גיל שלי. אני רואה את האנשים בשכבת גיל שלי שהלכו ונרתמו והלכו.
יש נגיד חרדים שהיו מסתכלים עליך עד לפני השבעה באוקטובר בעין עקומה? כי הם, אתה יודע, כי אתה לא לומד בישיבה, אלא עושה דברים אחרים, והיום אתה רואה שהשתנתה הגישה?
יש גם וגם, יש אנשים שהשתנתה הגישה לטוב, ויש אנשים חלקם שהשתנתה הגישה לרעה. זאת אומרת ש... יש אנשים שאומרים לך, מה אתה... כמו שדיברנו על הנטוריקרטי, על החברה האלה, שהם אומרים לך, מה אתה הולך לשם, מה אתה משתף פעולה, הם חילול המת, אתה יודע, יש לנו משוגעים האלה.
מה זה חילול המת?
כאילו, מה אתה משתף איתם פעולה, לא צריך להגיב את זה, צריך לקחת את כולם משירות, הרי הדעה שלהם זה לקחת את כולם משירות, לקבור אותם. לקחת מהנם, לקבור אותם, כל ה... זה, הם חושבים שזה, כל התהליך הזה של הזיהוי, זה סתם הלנת המת. זה מה שהם בטוחים, הם לא מבינים את המשמעות של דרך. ויש אנשים שבאמת, כאילו, אתה יודע, היו בטוחים עוד אחד.
המיינסטרים, אבל הרבני, הוא אומר שצריך לזהות.
בוודאי.
כן, אוקיי.
בוודאי, בוודאי, מה? חובה.
כן.
מספיק טעות אחת שאתה עושה, זה חרב עולמו של משפחה, הכל.
נכון.
כל העסק הזה מתפרק. ויש לך גם כאילו אנשים שממש כאילו אומרים, וואו, תשמע, כאילו, לא האמנו שיש כאלה אנשים, לא האמנו.
אתה מזהה אבל תהליכי עומק בחברה החרדית, האירוע הזה לדעתך כאילו הולך להפוך לאיזשהו קו פרשת מים, מבחינת ההשתלבות של חבר חרדים בחיי המדינה?
כן, השאלה כמה. השאלה כמה אחוז זה מדובר, אני מאמין שכן. בוודאי, אני גר בשכונה צעירה, אני מתפלל בבית כנסת של חבר'ה צעירים, ואני רואה את החבר'ה משנים את הדעה שלהם לגמרי, אם זה ללכת לצהל, אם זה ממש כאילו... לשנות את הכיוון, כי הם מבינים את הצורך שהם רוצים להיות חלק מכל המערכה. הם לא רוצים לעמוד בצד, להיות הכלבים הנובחים והשערה ממשיכה לעבור. אתה יודע, הם רוצים לקחת חלק מזה. באמת הם מרגישים את הצורך ללכת ולהירתם ולתרום למדינה. אם זה בגיוס, כל אחד בחלקו.
כן. שמה, אני יכול לקוות באמת, בתור בן אדם, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, שאני באמת החוויה הראשונה שלי בתור ילד בן 18 בגלי צהל, ובמשך שלוש שנים הייתי כתב לענייני חרדים, וזו באמת חוויה שהותירה בי חותם, וגרמה לי מאוד להתעניין בציבור החרדי עד היום, ואני מאוד מקווה, באמת, אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את המגמה הזאת שאתה מתאר כאן, כי אני חושב שזה חשוב למדינה, ואין דרך אחרת.
גם לנו זה חשוב.
אין דרך אחרת.
גם לציבור החרדי הוא חשוב.
תגיד, איך אתה ממשיך, לא אתה אישית ישראל, איך אתם ממשיכים מכאן? זאת אומרת, זה... אתה יודע, זה לא אירוע שמדפדפים אותו מן הסתם. הטיפול הזה, העיבוד הזה, זה יימשך עכשיו לחודשים ושנים, לא?
נכון, תקופה לא קצרה בכלל. כן, אנחנו מנסים בארגון לשלב את המתנדבים בחזרה לשגרה היומיומית שלה, אם זה בעבודה, כל אחד בעיסוקים שלו, אבל בפיקוח, זאת אומרת, בליווי של איש מקצוע. ממש בליווי של איש מקצוע. אני יכול להגיד לך שהמון המון המון מסגרות עבודה שמתנדבי זקה עובדים שם, החברה עצמה רצתה להשתתף ולסייע ולהביא להם איש מקצוע שלווה אותו גם בעבודה, אתה יודע, שיבוא לדבר איתו בעבודה, כי אנשים, יש אנשים שעשו את זה יותר מדי קיצוני, שהמתנדב כבר שכח את השפה העברית, כאילו לא זוכר מה לעשות בעבודה. הארגון ייתן ליווי ממש לכל מתנדב, גם כן הוא מדרבן את רובם, הוא דרבן להחזיר לשגרה מלאה, לעבודה, לחזור לעיסוקים הפרטיים של המתנדב. אומנם יש משמרות במכון עד היום, גם עכשיו שאני מדבר איתך, יש סבט במכון שנמצא.
כשאתה שוכב היום במיטה, אתמול בלילה כששכבת במיטה להירדם, אתה עוצם את העיניים.
אני מנסה לא לחשוב על מה שטיפלתי בחודשיים האחרונים. זה מה, אתה נלחם עם עצמך כל הזמן.
ואתה מצליח?
עדיין משלב הזה, כן, בהחלט. זה חלק מהתרגילי...
כן, אתה מצליח לייצר את החומה הזאת, שלא... אתה לא חולם על הדברים האלה?
לא, אתה חולם על המשפחה, אתה חולם שאתה הצלחת להישאר בחיים, אתה הצלחת להישאר עם המשפחה, עם הילדה, עם האישה.
אני מתאר לעצמי ש... זאת אומרת, א', כנראה זה אומר משהו על החוסן שלך, כן?
זה הטיפול המקצועי בעצם, זה חלק מהתרגילים שנותנים לך, הם מתרגלים איתך כל מיני דברים, זה אחד התרגילים שהם עושים איתך.
איך להימנע מלראות את הדמויות האלה בלילה?
לא, לא, לא להיזכר בזה, לא להיזכר, לטפל וללכת, כאילו, אתה יודע... להשאיר את זה מחוץ לבית. בהתחלה אתה לא מצליח, אבל עם הזמן שאתה באמת מתרגל עם עצמך, אתה לוקח שיעורי בית לבית, ואתה עושה זה עם עצמך פעם אחר פעם, אני יכול להגיד לך שאני ממש בתקופה האחרונה, מצליח להשאיר את זה מחוץ לבית, את כל המראות שראיתי.
גם כשאתה רואה נגיד את ביתך שסיפרת עליה, ואז באמת עולה בך הזיכרון של אותה גופה שראית אירועה.
בהתחלה באמת, שהחזקתי אותה, הייתי מחזיק אותה חזק ביד, ממש, כאילו, הייתי צובט אותה, אתה יודע, לבדוק שהיא באמת חיה, ממש ככה החזקתי אותה. לא, באמת, אני כן הצלחתי, אני באופן אישי גם כן, ממש הקפדתי ללכת לכל ארגון שנתן איש מקצוע, כי אני, בסופו של דבר, אמרתי, אני בחור בן 24, אני לא בן אדם בן 40-50, אני עוד ילד, וחיים עוד לפניי, והיו במחשבות לעזוב את הארגון, אבל אנשי מקצוע הצליחו להסביר לי, אתה יכול להישאר, ולהמשיך לחיות חיים תקינים לצד זה.
שמע, אני מסיר את הכובע באמת בפניך ובפני כל המתנדבים שעשו את המלאכה הנוראית הזאת. אתה יודע, יש פעמים שאתה יכול להגיד בפה שלם ובטח, ואני לא הייתי יכול לעשות את זה. פשוט לא הייתי יכול לעשות את זה, ואתם עשיתם את זה, וזה באמת פשוט מלאכת קודש. אז א', תודה, אתם מקבלים עכשיו בפניות לעזרה, לתרומות, זאת אומרת, זה...
כן, המתנדבים קיבלו, אתה יודע, המתנות האלה זה משהו סמלי בסופו של דבר, וקיבלו, אתה יודע, חיזוק למשפחה, צעצועים לילדים, בסופו של דבר אבא לא היה בבית, אבל כן, אחד הדברים שלא ציינתי ולא חידדתי זה מספיק, ההתגייסות של כל עם ישראל, מכל הקשת הפוליטית, החברתית, הכל, זה היה משהו, אני אומר לך, שזה אחד הדברים שנתן את הכוח להמשיך הלאה. אתה עומד ברמזור באמבולנס, עם האמבולנס. אתה רואה אנשים מנהגי מסעיות עד נהגי מוני, כולם תודה, ואומר, הייתי יכול לצאת מהאוטו לחבק אותך, הייתי עושה, ממש כאילו מדרמנים אותך ומחזקים אותך להמשיך הלאה. באמת היה פה משהו, ואני מקווה באמת שזה ככה, זה באמת יישאר.
ושלא נדע יותר אירועים כאלה והתנסויות נוראיות כאלה. ישראל חסיד, זקה תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה.
ושיהיה לנו חג שמח.
שיהיה חג שמח, חנוכה שמח.
בשורות טובות, ותודה רבה לכם, זה היה פרק 144 בפודקאסט, אנחנו נהיה כאן בהמשך השבוע עם מהדורת מוסף. ביי ביי, תודה רבה, להתראות.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.